כתובות, דף נ"ח, מתחילים בעזרת השם, דף נ"ז עמוד ב', 11 שורות מלמטה, במילים הגיע הזמן ולא נישאו. הנביא ישעיהו אומר בפרק נ"ה, דרשו השם בהימוצאו, תדרשו את השם כשהוא נמצא. מתי הקדוש ברוך הוא נמצא? אומרת הגמרא במסכת ראש השנה דף י"ח, אלו העשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, 10 ימי תשובה. ממשיך הנביא ואומר, קראו ביותו קרוב. מתי זה הזמן שהוא קרוב? אומר ההפלאה, זה ימי חודש אלול. הרי הקדוש כותב שהקדוש ברוך הוא קרוב לקוריו בחודש זה. בחודש אלול אומר הרי הקדוש, נפתחים שערי רצון, שערי רחמים. ימים מסוגלים ביותר, בפרט לתשובה. דורשי רשומות היו אומרים, אדם שחוזר בתשובה בחודש אלול, כל 12 החודשים של השנה נהיים נקיים אצלו מהחטא, כאילו לא חטא מעולם, והליצו את זה על דברי המשנה, שאומרת כאן אצלנו, נותנים לבטולה 12 חודש. מזל אלול זה מזל בתולה. נותנים לחודש אלול את האפשרות להפוך בתולה את כל 12 חודש. כמו שבתולה זה דבר חדש, ככה כל 12 חודש יהיו כאילו לא חטאנו מעולם. ככה הקדוש ברוך הוא מקבל את תשובתנו בימים הנפלאים של חודש אלול. בפשטות נותנים לבתולה 12 חודש, למדנו במשנה, דף נ"ז עמוד א', שבזמן המשנה והתלמוד, כשאדם היה מתחתן, היה מחלק את החתונה לשני חלקים, קודם קידושין ולאחר מכן נישואין, קודם כל מקדש אותה בטבעת, מה שמקובל היום, כסף, שטר, ביה, כמו שמובא במסכת קידושין, שלושה דרכים שהאישה נקנית בהם, ורק בתקופה מאוחרת יותר היה נישואין, כשהחתן היה לוקח את הקלה מבית אביה, אליו מכניס אותה לחופה, לוקח אותה לביתו. ואז הם גרים ביחד מכאן ולאבא. אחרי הקידושין, מאז שהבעל אמר לאישה, זאת אומרת החתן אמר לקלה, שתתחיל להתכונן לקראת החתונה, מאז והלאה נותנים לבתולה 12 חודש, כדי לפרנס את עצמה, וכן לבעל נותנים לו גם כן 12 חודש להתכונן לחתונה. במשנה למדנו, אם הגיע הזמן, עבר 12 חודש, ולא ניסו, כי הבעל מעכב, מאז והלאה הוא צריך לפרנס אותה, ואם הוא כהן והיא בת ישראל, שהתורה אומרת שבת ישראל שניסית לכהן אוכלת בתרומה, מאז שהוא מתחיל לפרנס אותה, היא אוכלת בתרומה. למה היא לא אוכלת בתרומה עד עכשיו? מאז שהוא קידש אותה. מביאה הגמרה על זה. אמר אולה. הסבר ראשון. קודם כל זה ברור שדבר תורה, כבר כשהיא ארוסה, היא מבת ישראל שהתקדשה לכהן, היא אוכלת בתרומה. מזמן שהיא מקודשת לכהן. שנאמר, וכהן כי יקנה נפש קניין כספו, אומרת התורה, אותו קניין כספו יאכל בו, יכול לאכול תרומה. וברגע שהוא קנה את האישה, היא יכולה לאכול בתרומה. והי, כשהוא קידש אותה, נע מקניין כספו הוא. ואם כן, למה היא אוכלת בתרומה רק לקראת הנישואין? מה הטעם אמרו שכשהיא ארוסה אינה אוכלת בתרומה? כי כשהיא ארוסה היא עדיין בבית אביה, עם משפחתה. חוששים אומר אולה, שמה אם זגו לה כוס יין של תרומה כשהיא בבית אביה, והיא תשקה לאחיה ולאחותה מהיין של התרומה. ואם אחיה או אחותה שהם לא כהנים, ישתו יין של תרומה, זה חיוב קראת. שואלת הגמרא, היא אחי, אם ככה אנחנו לא מבינים למה המשנה אומרת שאם הגיע הזמן הנישואין אחרי 12 חודש ואפילו אם הם לא ניסו, כבר יכולה לאכול בתרומה. גם שם נמי תאמר שחוששים שהיא תיתן תרומה לאחיה ואחותה, תרץ את הגמרא, אתה צודק. לכן, האטם, כשהגיע הזמן ולא ניסו, על הבעל מוטל דוך אתה מייחד לה, לייחד למקום, ששם היא תאכל את התרומה, ולא בבית אביה. אלא מעתה, שחוששים שמא אחיה ואחותה ישתו או יאכלו מהתרומה, לקית כהן, שכיר כהן, שבא לעבוד אצל ישראל. הוא בא ללקט את התבואה שלו. נגזור שהכהן לא לאכול תרומה בתרומה בבית הישראל. דילמה, שמא יבואו בני ביתו של ישראל, הטו למיכל בעדי, יבואו לאכול איתו מתרומתו. מתרץ את הגמרא, אדם שהוא שכיר שבא ללקט את תבואתו של בעל הבית הישראל, לא חוששים שהבעל הבית ומשפחתו יאכלו מהתרומה של השכיר. למה? השתא כעת, מדידהו ספולי, הם הרי מהמאכל שלהם, של המעסיקים, נותנים לשכיר לאכול משלהם. כי זה הדרך שהשכיר אוכל מהבעלים. מדידי אחלה, מה הם יבואו לאכול מהאוכל של השכיר? בוודאי שלא, לכן לא חוששים שהוא יוכל לאכול תרומה. הסבר שני, למה ארוסה שהתארסה לכהן לא אוכלת בתרומה? רב שמואל ברב יהודה אמר, משום שחוששים לביטול, ביטול הכוונה סימפון, חוששים שמהקידושין התבטלו, כי ימצא שכל הקידושין היו בטעות. הוא ימצא באיזה מום, הוא יאמר, אם הוא היה יודע, אולי מקדש אותם מכתחילה, ואז כל הקידושין בטלים. נמצא אם כן, שהיא לא הייתה מקודשת לכהן, הקידושין ניכרים מההתחלה. ויכלה בתרומה, אפילו שהיא לא הייתה ארוסה לכהן, והיא חייבת על זה כרת. שואלת הגמרא, יא אחי, אם אתה חושש שמה הבעל ימצא במום, אז כבר מאז שהיא נכנסה לחופה, שהיא יכולה לאכול כבר בתרומה, ואפילו שהיא עדיין לא נבעלה, ואז הוא עדיין לא מכיר במומים שבה, כבר מאז נמי, אז עדיין נמי, היא תהיה אסורה לאכול בתרומה. למה המשנה אומרת, אין האישה אוכלת בתרומה לפי משנה האחרונה עד שתיכנס לחופה? מה זה עוזר שנכנסה לחופה? הרי עדיין הוא לא מכיר במומים שלה. מתרץ את הגמרא, האטם, כשהוא רוצה להכניס אותה לחופה, הוא צריך לבדוק אותה. אם הוא כהן שקידש בת ישראל והוא רוצה להתחיל להאכיל אותה בתרומה, אז כשהוא מכניס אותה לחופה, מבדק בדיק לה, הוא צריך לבקש מהקרובות שלו שיבדקו שאין במום, כדי שלא יהיה ביטול של הקידושין, ולא ימצא שהיא אכלה תרומה בלי שהיא תהיה ארוסה לכהן. ורק הדר, אחרי שבדקו שאין במום, מאייל ומכניס אותה לחופה. לכן אין חשש שימצאו במום, שיבטלו את הקידושין. שואלת הגמרא, אלא מעתה, אם הטעם שהארוסה, בת ישראל שהתקדשה לכהן, לא אוכלת בתרומה, כי חושבים שמא ימצא במום והתבטל כל הקידושין, נמצא שאכלה תרומה בלי שתהיה מקודשת לכהן, אז גם עבד כהן, עבד כנעני שעובד אצל כהן, גם אוכל בתרומה. למה אתה לא חושש שימצא בו מום? עבד כהן שלקחו מישראל, שהוא בתחלה עבד של ישראל, וכהן קנה אותו מישראל, לא לאכול בתרומה, שהעבד כנעני לא יאכל בתרומה, משום ביטול, משום סימפון, שמא ימצא בו מום, וימצא שהמקח הוא מקח טעות, ונמצא שהוא אף פעם לא היה עבד של ישראל, עבד של כהן, אלא הוא תמיד היה עבד של ישראל, והוא לא יכול לאכול תרומה. מתרץ את הגמרא, אין דבר כזה סימפון בעבדים. לקה. מום שנמצא בעבדים אחרי שקנו אותם, לא מבטל את המקח. למה? דאי מהבראי, אם ימצא מום חיצוני, לא חושבים שיבטל את המקח, כי הרי הוא ראה את זה כשהוא קנה. האדון ראה שיש את המום הזה לעבד. ואידי גבי, אם זה מום פנימי, למלאכה כבאי, ושבסתר לא אכפת לי, כיוון שהוא צריך אותו למלאכה, לא אכפת לו שיהיה בו מום פנימי. מה הכוונה מום פנימי? הכוונה כמו למשל שנשך אותו כלב או ריח הפה, שזה לא נראה מבחוץ. מה אכפת לו? הוא צריך שהעבד יעבוד, הוא לא צריך שיהיה בו, שלא יהיה בו מום פנימי. כמובן שאם יש בו מום כמו בעיה בריאותית, אז על זה אנחנו לא מדברים. ואם חוששים שמא ימצא העבד גנב, או שהוא ימצא קוביוסטוס, הכוונה גונב נפשות, הגיעו לקונה. המקח לא מתבטל. כי סתם עבדים, כותב רשי, סתמן גנבים הם. מה איקה? מה עוד חוששים שימצא איזה מום לבטל את המקח? שיוודא שהוא לסתים שבא עם נשק מזוין? או שהוא חטא למלך ונגזר כותב רשי, שציווה לגזור עליו שיארגנו כל מוצאו, מוכתב למלכות. זה דבר שבדרך כלל עבדים לא רגיל שהם כאלה, אף על פי כן לא חושבים שיקרה דבר כזה, כי אנו הוא קל היטלו, יש לזה קול, זה מפורסם דבר כזה. אם הוא גזלן שגוזל אנשים בנשק, או שהמלכות נתנה הוראה שיארגו אותו, זה דבר שמתפרסם, הוא היה צריך לשמוע מזה לפני שהוא קנה, וסבר וקיבל, וגם אם הוא לא בירר, כיוון שהוא היה יכול לברר, זה לא נקרא מקח טעות. לכן עבד, מיד שקונים אותו, יכול לאכול בתרומה. מצאנו שני הסברים למה הרוסה שמתארסת לכהן, עדיין לא אוכלת בתרומה עם בת ישראל. ההסבר של אולה, שחוששים שמה תאכיל לאחיה ואחותה, וההסבר של אב שמואל בר יהודה, שחושבים שמה יהיה ביטול מקח, והיא נמצא שאכלה תרומה בלי שתהיה מקודשת לכהן. מכדי, הרי בין למר, בין לאולה, ובין למר, בין לרב שמואל בר יהודה, היא לא אכלה בתרומה כל זמן שהיא הרוסה. מה ביניו? מה ההבדל להלכה בין שני הטעמים? עונה הגמרא, ההבדל הוא, איכא ביניו, אם הבעל קיבל על עצמו שמקדש אותה, גם אם ימצא בה אחר כך מומים, שהקידושין לא יתבטלו. אז לפי דעתו של אולה, עדיין חושבים שמה תשקה לאחיה ואחיותה ואחותה בתרומה, ולכן היא עדיין לא תוכל לאכול בתרומה בבית אביה. אבל לפי דעת רב שמואל בר יהודה, שחשש שמא יתבטל מחמת איזה מום שהוא ימצא בה, כאן אין את החשש הזה והיא תהיה מותרת לאכול בתרומה. הבדל נוסף, במקרה שאביה כבר מסר אותה לשלוחים של הבעל, שהבעל שלח לקבל אותה, להביא אותה אליו, אל הבעל, אז היא כבר לא נמצאת בבית אביה, אז אם כן אין חשש שהיא מתקבל תרומה, היא תאכיל לאחיה ואחותה, או תשקה לאחיה ואחותה, אז אם כן, במקרה שהאבא מסר את ביתו לשלוחי הבעל, לקחת אותה לביתו של הבעל, אז לפי הטעם של אולה, שחושבים שמה היא תאכיל לאחיה ואחותה, אין כבר חשש כי לא נמצאת בביתם, אבל לפי הטעם של רב שמואל בר יהודה, שחוששים שפתאום ימצא באיזה מום והתבטל המקח, כן חוששים. או במקרה, והלך, שהאבא מסר את הבת שלו לשליחים שלו, שהם ימסרו אותה לשליחים של הבעל. בכל מקרה, היא כבר לא נמצאת בבית אביה. אז גם כאן, שמה תשקה לאחיה ואחותה, לא חוששים, כי היא כבר לא נמצאת עם אחיה ואחותה. אבל לפי רב שמואל בר יהודה שחוששים משום שיהיה ביטול כי יימצא בה איזה מום, זה עדיין חוששים שמה כשהיא תבוא אל הבעל, יימצא בה איזה מום ותהיה אסורה בתרומה. למדנו במשנה שכשהבעל יכול כבר להאכיל את אשתו בתרומה, אז ככה, יש את השלב שהם נשואים, יש את השלב שהיא הרוסה, רק שהגיע הזמנה כבר להינשא והיא מקבלת מזונות מהבעל, ומאז והלאה, לפי השלב הראשון של התקנה, היא כבר הייתה יכולה לאכול בתרומה. שאלה כמה תרומה הארוס נותן לארוסתו. יש בזה עכשיו רשימה ארוכה של דעות. דעה הראשונה למדנו במשנה, רבי טרפון אומר, נותנים לה כל תרומה, פשוט הבעל נותן לה כמות של תרומה, שיספיק לה לכל החודש, אם היא תאכל רק תרומה. עכשיו, הרי יש ימים שהיא טמאה והיא לא יכולה לאכול תרומה, ואז היא צריכה למכור את הפירות לכהן, ולקבל סכום נמוך יותר ולקנות פירות של חולין. נמצא שהיא לא מקבלת לגמרי מזונות, כי היא צריכה למכור את התרומה ביותר זול. צריך להוסיף משאלה כסף לקנות חולין, שעולה יותר יקר, כמובן. אף על פי כן אומר רבי טרפון, זה מספיק. רבי עקיבא אומר, נותן מחצה חולין, חצי מהמזונות חולין, לימים שהיא לא תאורה לאכול תרומה, ומחצה תרומה וכו'. אמר רבי, תכף נראה עוד דעות, אבל בכל אופן אמר רבי, המחלוקת בין רבי טרפון ורבי עקיבא, שלפי רבי טרפון נותן לה הכל תרומה, והיא מוכרת את תרומה בימים שהיא לא תאורה לאכול תרומה ובכסף היא קונה חולין, זה דווקא בבת כהן, כשהיא כהנת מהבית, שהיא תרסה לכהן, שהיא כבר בקיאה אומרה שהיא גם לשמור על התרומה ותארה וגם למכור אותה בימי תומתה, אבל בבת ישראל, שזה הכל חדש אצלה, כל הנושא של תרומה, שהיא תרסה לכהן, דברי הכל, שהבעל חייב לתת לה גם מחצה חולין, ורק מחצה הוא יכול לתת לה תרומה. ואמר הבעל עוד הגבלה, המחלוקת בין רבי טרפון ורבי עקיבא במשנה זה דווקא בארוסה, שעל זה רבי טרפון אומר שיכול לתת לה את הכל, תרומה, והיא תמכור חלק ותקנה דמי החולין בימי תומתה, אבל בזמן שהיא כבר נשואה והוא חייב לפרנס אותה, גם אם היא גרה בבית בנפרד, למשל שהוא נסע לחוץ לארץ והוא לא חי איתה ביחד, והוא נותן לה כל הזמן מזונות, דברי הכל, הוא חייב לתת לה מחצה חולין ומחצה תרומה, הוא צריך לתת לה חולין לימים שהיא לא טהורה, והיא לא צריכה לתרוח במחירה של המזונות, של התרומה, ולקנות באיזה חולין. והיא הגמרא, שני הדברים שאמר רבי, באמת מפורשים בברייתא. תניא נמי אחי, רבי טרפון אומר, נותנים לה להרוסה בזמן שהוא מחויב במזונותיה, הכל תרומה, אף על פי שהיא תצטרך בימים שהיא לא טהורה, למכור תרומה לכהן טהור, ובדמי התרומה היא תוכל לקטון רק פחות חולין. רבי עקיבא אומר, נותן לה מחצה חולין לימים שהיא לא טהורה, ומחצה תרומה לימים שהיא טהורה. וכאן הברייתא מביאה מפורש את שתי ההגבלות של אביי. במה דברים אמורים שרבי טרפון אומר שנותן לה כל תרומה? בבת כהן שהיא רגילה במחירת תרומה שמאורסת לכהן. אבל בת ישראל שלא רגילה לעסוק במחירה של תרומה שהיא מאורסת לכהן, דברי הכל, נותן לה מחצה חולין ומחצה תרומה. וההגבלה השנייה, במה דברים אמורים שנותן לה כל תרומה והיא צריכה למכור חלק בימים שהיא לא טהורה, ואז היא מקבלת פחות כסף, ואז המזונות שמקבלת היא תצטרך להוסיף עוד כסף. מדובר דווקא בהרוסה, אבל בנשואה, דברי הכל מחצה חולין ומחצה תרומה, כי הוא צריך לתת לה מזונות בלי שהיא תתרח למכור, ובלי שהיא תצטרך להוסיף מהכסף שלה ולקנות חולין. מביאה הגמרא כעת בברייתא, דעה שלישית, בהרוס שנותן תרומה להרוסתו. רבי יהודה בן בתרא אומר, נותנים לה שתי חלקים, שתי ידות, של תרומה וחלק אחד של חולין. הוא גם כן סובר שצריך לתת חלק חולין, חלק תרומה, רק לפי דעתו צריך לתת יותר תרומה ופחות חולין. יש במרשל, בחתם סופר, הסבר למה. מה ההבדל, למה הוא לא סובר, כמו רבי עקיבא, מחצה חולין ומחצה תרומה. בכל אופן, דעה רביעית, רבי יהודה אומר, זה דומה למה שאמר רבי טרפון, נותן לה הכל תרומה, והיא מוכרת את התרומה ולוקחת בדמים חולין, אבל משהו חולק על רבי טרפון, שלפי דעת רבי טרפון, הבעל הרוס מביא לה את המזונות, כמה שהיא צריכה למשך החודש, הכל מתרומה. ואם היא הייתה אוכלת את התרומה, זה היה מספיק לה, אבל כשהיא צריכה למכור את התרומה, היא צריכה למכור את זה יותר בזול, כי הכהנים, כשהם קונים תרומה, אין כל כך ביקוש גדול לפירות האלה, אז הם קונים את זה יותר בזול, אז היא בעצם מפסידה חלק. לעומת זאת רבי יהודה, כשהוא אומר שנותנים לה כל תרומה והיא מוכרת ולוקחת בדמים חולין, הוא צריך לתת לה תרומה בשווי שכשהיא תמכור את התרומה, היא תקבל ממון, שבממון הזה היא תוכל לקנות חולין לימים שהיא לא טהורה, שיהיה לה מספיק למזונותיה ולא תצטרך להוסיף מהכיס שלה. אומרת, זה קצת יותר תרומה, ממש אמר רבי טרפון. לפי רבי טרפון, הוא נותן לה תרומה כמה שהיא צריכה, אם היא הייתה אוכלת רק תרומה כל הזמן. ולעומת זאת, לפי דעתו של רבי יהודה, הוא נותן לה כמות גדולה יותר של תרומה, שגם בימים שהיא לא יכולה לאכול תרומה, והיא תצטרך למכור תרומה לכהנים טהורים ובדמיהם לקנות חולין, עדיין זה יהיה לה מספיק בשביל מזונות לחודש שלם. דעה נוספת, רבן שמעון בן גמליאל אומר, גם כן נותן לה הכל תרומה, והיא מוכרת וקונה בדמיהם חולין, כמו שאמר רבי טרפון ורבי יהודה, רק מה? הוא אומר שצריך לתת הרבה 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 יותר תרומה, לא שהיא תמכור בצמצום את התרומה ויהיה לה בדיוק כדי לקנות חולין, אלא ותצטרך לתרוח למכור את זה ולתת עם כהנים עד שתצטרך לקבל את המחיר שהיא מבקשת, אלא כל מקום שהוא זכרה שנותנים תרומה, נותנים לה כפליים בחולין, שתוכל בקלי קלות למכור תרומה וכל הכהנים ירוצו לקנות את התרומה הזאת, כי תמכור את זה מאוד בזול ועדיין יהיה לה מספיק לקנות מזונות לימים שהיא לא טהורה. והגמרא מיד מבארת, מה ביניהם, מה ההבדל בין רבי יהודה לרבן שמעון בן גמליאל? את ההבדל בין רבי טרפון לרבי יהודה כבר רש"י מבאר, שרבי טרפון אומר שהוא נותן לה מזונות בתרומה, וזה שהיא צריכה למכור את התרומה בגלל שהיא לא טהורה, זה הפסד שלה. לעומת זאת רבי יהודה ורבן שמעון בן גמליאל, שני מסכימים שהוא צריך לתת לה הרבה תרומה, שגם אחרי שהיא תמכור את התרומה, יישאר לה מספיק ממון להתפרנס. אז מה בכל זאת ההבדל ביניהם? היא כביניה היא תרחה. לפי רבי יהודה עדיין יש לה תרחה, היא צריכה למכור את התרומה ולהתמקח עם הכהנים הטהורים, עד שהיא תגיע למחיר הגון, שהיא תוכל להתפרנס כל החודש. אבל לעומת זאת, לפי אבל שם גם היא כמעט לא צריכה לתרוח, כי תמכור, הוא נותן לך כל כך הרבה תרומה, שהיא מוכרת את זה מאוד בזול, וקופצים על זה לקוחות, והיא מרוויחה את הממון שלה בקלות. למדנו במשנה היוון, זאת אומרת, אם אדם מתחתן עם אישה, ולא נולדו לה בנים, והיא אסורה עכשיו להינשא למישהו אחר, למרות שהיא אלמנה, כי התורה אומרת שאדם שנפטר בלי בנים, אשתו נופלת לייבום לפני אחיו. אז היוון הזה אינו מאכיל את זאת שזקוקה לו לייבום בתרומה. לא, הוא לא מאכיל אותה בתרומה. זאת אומרת, אם הוא ואחיו כהנים, אז אם היא הייתה נשואה לבעל הראשון, היא אכלה תרומה בגלל בעלה. אבל ברגע שהוא נפטר, היא נופלת לייבום לפני אחיו, אז גם שיש זיקה בינה לבין האח שהוא צריך לייבם אותה, כי היא לא יכולה להתחתן עם מישהו אחר עד שתקבל ממנו חליצה, או שהיא תתחתן איתו על ידי ייבום, אף על פי כן הזיקה הזאת, הוא לא יכול להכיל אותה בתרומה, זה לא נקרא קניין כספו. מה הייתה מה? תורה אומרת, קניין כספו יאכל בו. אמר רחמנה והי, כשומרת יבם, קניין דאחיו הוא, היא לא קנויה לו. ובעלה הראשון פקע קניינו. והיבם עדיין לא קנה אותה. לכן היא לא יכולה לאכול בתרומה עד שהוא ייבם אותה. במשנה למדנו כמה וכמה דוגמאות של מקרים שאחת הייתה רוסה לבעלה, והוא מת, בלי בנים כמובן, הייתה רוסה, והיא נופלת לייבום לפני אחיו, והם שניהם כהנים. שבכל מקרה היוון לא מאכיל בתרומה את יבימתו. משנה מביאה דוגמה אחת, למשל, עשתה 6 חודשים בפני הבעל, הוא ירס אותה, המתינה 6 חודשים ואז הוא נפטר, ואז המתינה עוד 6 חודשים בפני היוון עד שהיוון ייבם אותה. ואפילו כולם, כל 12 חודשים עשתה בפני הבעל, חסר יום אחד, שהבעל נפטר יום אחד לפני שנגמרו 12 חודש, ואז היא בפני היוון, או כולן, כל 12 חודש, היא הייתה בייבום. זאת אומרת, בעלה קידש אותה ולמחרת הוא נפטר. זאת אומרת שכל 12 חודש שהיא המתינה, היא הייתה בפני היוון. חסר יום אחד שהייתה בפני הבעל, אינה אוכלת בתרומה. וכמו שכבר אמרנו במשנה, את דברי רש"י, שכמובן שאם עברו 12 חודש ויותר בפני הבעל, היא יכלה להתחיל לאכול תרומה בפניו. או בזמן שהוא נסע אותה, היא יכלה לאכול בתרומה. וברגע שהוא נפטר, אז היא כבר לא אוכלת יותר בתרומה כשהיא נמצאת לפני היוון. שואלת הגמרא, אבל בשביל מה צריך לומר שאם שעתה 12 חודש בפני היוון ורק יום אחד בפני הבעל, היא לא אוכלת בתרומה. אשתה, לא היו 12 חודש מלאים, אלא היה חסר יום אחד בפני הבעל, זאת אומרת שהיא הייתה מאורסת כמעט 12 חודש בפני הבעל, חוץ מיום אחד, אמרת שהיא לא אוכלת בתרומה בפני היוון, למרות שכבר כמעט הוא היה מחויב לה בתרומה אם היה עובר עוד יום אחד, בכל זאת היא לא אוכלת בתרומה בפני היוון, אז אם היה בסך הכל יום אחד בפני הבעל, וכמעט כל 12 חודש היה בפני היוון, מבעיה וכי צריך לומר שהיא לא אוכלת בתרומה, אומרת הגמרא נכון, באמת המשנה שלנו נשנתה באופן שנאמרה ההלכה הזו, ואין צריך לומר את ההלכה הזו, ובכל זאת נאמר הלכה שאין בה חידוש קטני. במשנה למדנו שמה שאמרנו שעברו החודשים שתקנו, שהיא תתכונן לחתונה, ושהוא יתכונן לחתונה, עברו 12 חודש בבתולה ולא ניסו, הגיע הזמן ולא ניסו, אז הוא צריך לפרנס אותה. מכיוון שצריך לפרנס אותה, אם הוא כהן והיא בת ישראל, הוא מאכיל אותה כבר בתרומה. זו אומרת, אמרה משנה ראשונה, זו היה התקנה בשלב הראשון. אבל בית דין של אחריהם אמרו, אין האישה אוכלת בתרומה עד שתיכנס לחופה וכו'. שואלת הגמרא, מה הייתה מה? למה גזרו באמת בבית דין של אחריהם, שאחרי שעברו 12 חודש, עדיין לא תוכל לאכול בתרומה עד שהם ינשאו ממש? אמר אולה, והיא תימה, אם תאמר, אמר את זה רב שמואל בר יהודה, משום חשש שיבטל את הקידושין, סימפון. חושבים שהם ימצא במום ויבטלו את הקידושין, למפרע, ואז נמצא שזה היה קידושי טעות, מבטל את הקידושין כבר מההתחלה, ונמצא שכשאכלה תרומה היא לא הייתה מקודשת לכהן. ככה אמרו שניהם, גם אולה וגם רב שמואל בר יהודה. שואלת הגמרא, ביש למה לאולה? מובן, כאן הוא אומר טעם חדש. כמה הייתה השלב הראשון של התקנה, מה שנקרא משנה ראשונה, שאסרו להרוסה שהתארסה לכהן לאכול בתרומה במשך ה-12 חודש, עד הזמן שנקבע לנישואין, זה שמה אם זגו לקוס בבית אביה, כשעדיין נמצאת בבית אביה, והיא תשקל לאחיה ואחותה. וזה הייתה הסיבה הראשונה, למה בשלב הראשון תקנו שהיא לא תאכל בתרומה, אבל ברגע שהיא כבר הגיע הזמן שעברו 12 חודש ולא נישאו, והוא מייחד למקום מיוחד וכבר לא בבית אביה, אז הוא כבר מאכיל אותה בתרומה. במשנה האחרונה, בתרייתא, שאסרו כבר גם אחרי שעברו 12 חודש עד שתיכנס לחופה, משום שחוששים לסימפון, שמה אחרי הנישואין נמצא במום. אז לכן היה כאן שני שלבים. המשנה הראשונה סברה שהחשש הוא שמה תאכיל אחיה ואחותה, שזה שייך רק עד שעברו 12 חודש, כי מאז ועלה היא כבר לא בבית אביה, היא כבר לא יכולה לאחיה ואחותה. אז לכן, בשלב הראשון, התירו לה כבר אז לאכול תרומה. בשלב שני, בית דין שלאחריהם אמרו, רגע, יש פה חשש אולי אחרי שהוא ינסה לה, הוא ימצא במום, ואז יתבטל הקידושין למפרע, מההתחלה. הוא ימצא שכשאכלה תרומה, היא לא הייתה מקודשת לכהן. לכן, בית דין שאחריהם אמרו שהיא אוכלת בתרומה רק מתי שהיא נכנסת לחופה. אז מובן, למה היה כאן שני שלבים בתקנה? אלא לדעת רב שמואל בר יהודה, שהוא אמר, הטעם שמשנה ראשונה אמרו שבמשך 12 חודש מאז שהבעל קידש אותה היא לא אוכלת בתרומה, ומשום סימפון שמה ימצא במום. אף על פי כן אחרי 12 חודש היא כבר יכלה לאכול בתרומה. ובתרייתא, משנה האחרונה, בית דין שלאחריהם, שאמרו שהיא כבר לא יכולה לאכול בתרומה גם אחרי 12 חודש עד שתכנס לחופה, מה זה גם כן משום סימפון שמה ימצא במום? מהי בעיניו? למה? בהתחלה משום שמה ימצא במום חששו רק עד 12 חודש ועכשיו חוששים עד שתיכנס לחופה. מתרצת הגמרא, איקה בעיניו ההבדל בין שני השלבים, בדיקת חוץ. זאת אומרת שבהתחלה במשנה הראשונה שאמרו שעד שעוברים 12 חודש היא לא אוכלת בתרומה אבל אחר כך היא אוכלת בתרומה, אז ההלכה הייתה שאחרי שעוברים 12 חודש ורוצה להתחיל להאכיל אותה בתרומה, הוא שולח את הקרובות שלו שיבדקו אם אין במום, ומאז ועלה הוא מאכיל אותה בתרומה. אבל בית דין שלאחריהם סברו שזה לא מספיק, לכן זה היה ההבדל. מר סבר, לפי המשנה הראשונה סברו, שאחרי 12 חודש שעושים בדיקת חוץ על ידי הקרובות, שמה הבדיקה זה מספיק ולא חוששים שאחר כך יהיה ביטול, והוא ירצה לבטל את הקידושין, ולכן מאז ועלה יכולה לאכול בתרומה. לאחר מכן, בית דין שלאחריהם, מר סבר, מה שנקרא משנה האחרונה, או בית דין שלאחריהם, איך שרק נקרא לזה, שמאז תקנו, שרק מאז שנכנסת לחופה היא יכולה לאכול בתרומה, הם סברו, בדיקת חוץ, לא שמה בדיקה. אי אפשר לסמוך על מה שהקרובות של החתן יבדקו את הקלה, שאין במום, אלא עד שנכנסת לחופה, והוא בעצמו בודק, רק אז אפשר באמת למצוא שלא חושבים שיהיה בה מכאן ועל המום, כי הוא בעצמו בודק, ורק מאז אפשר להתחיל לאכול אותה בתרומה, ולא חושבים שמה כל הקידושין יהיו בטלים כבר מההתחלה. אומרת המשנה, הרי חכמים תקנו שיש זכויות שהבעל צריך לתת לאשתו ויש זכויות שהאישה נותנת לבעלה, ותקנו זה כנגד זה. כאן אנחנו עוסקים בשתי זכויות, זאת אומרת שני זכויות לבעל ושתיים לאישה, שזה כנגד זה. מצד אחד, האישה זוכה שהבעל מפרנס אותה, נותן לה מזונותיה, ודבר שני, שהוא נותן לה עוד סכום של כסף, מעה כסף, להוצאות נוספות. כנגד זה, יש זכויות לבעל, שהוא מקבל את מעשה ידיה. אם היא מסתכרת, נותנת את זה לבעלה. עכשיו, יש את הסכום, כמה שנחשב מעשה ידיה, שזה משקל של 5 סלעים, שזה היה סוג של מטבע כסף, משקל שלו, 5 סלעים, של צמר שעושים ממנו חוט שתי, שקצת קשה לעשות חוט של שתי, יותר מאשר חוט של ערב. אופן, זה סוג של משקל מסוים, כמות של צמר, שווי של מלאכה כזאת, שזה תקנו חכמים, שזה מעשה ידיה שהאישה מסתכרת ונותנת לבעלה תמורת המזונות שהוא מפרנס אותה. וזה מיועד לבעלה. ויש את התוספת, אם היא מסתכרת יותר, היא זריזה, היא יכולה לעשות יותר משקל 5 סלעים, היא מסתכרת סכום גדול יותר, שזה מותר מעשה ידיה. זה תקנו לבעל כנגד זה שהוא נותן גם כן תוספת של מעה כסף מעבר למזונותיה. על זה אומרת המשנה. בעל שהוא נשוי כבר כמובן. המקדיש בית המקדש את מעשה ידי אשתו, מה שהיא חייבת לעשות בשבילו, משקל 5 סלעים. המשנה אומרת שההקדש לא חל, והגמרא תבאר למה. לכן, הרי זו עושה ואוכלת מעשה ידיה לעצמה, ומתפרנסת ואוכלת מעשה ידיה. ולפי דעת רש"י, ההסבר כאן, שאם הבעל הקדיש רק את המותר, דיינו רק את מה שהיא עושה מעבר למה שתקנו חכמים שנחשב מעשה ידיה, מעבר לשיעור 5 סלעים שתי, משקל 5 סלעים צמר שעושה ממנו שתי, אם הוא הקדיש את זה לבית המקדש, האם זה הקדש או לא? רבי יוחנן הסנדלר אומר שגם זה לא הקדש, אבל רבי מאיר אומר, פה לגבי מותר כן הקדש, והגמרא גם כן תבאר מה הסיבה. רבי יוחנן הסנדלר אומר שגם המותר הוא לא יכול להקדיש וזה נשאר חולין. כשחכמים תקנו שהבעל צריך לתת זכות לאשתו בזה שהוא נותן המזונות, והאישה נותנת זכות לבעלה בזה שנותנת את מעשה ידיה, השאלה היא מה התקנה הראשונה? זה שהבעל צריך לתת לה מזונות, ומה פה שאני מפרנס אותך ואת לא תתני לי את, מה שאת מסתכרת, את מעשה ידייך, חושבים שהיא איבה, לכן כבר מעשה ידיה לבעלה, או הפוך, קודם כל, התקנה הראשונה הייתה שמעשה ידיה לבעלה, ואם מעשה ידיה לבעלה, כמובן שצריך לפרנס אותה, מה קדם למה? מביאה הגמרא, שיש בזה, במידה מסוימת, ויכוח בין רבונה בשם רב לבין ריש לקיש. הדעה הראשונה אמר רבונה אמר בשם רב, יכולה אישה לומר לבעלה, מוכלת טובות, איני ניזונת, לא צריכה שתביא לי מזונות, ואיני עושה, לא רוצה להביא לך מעשה ידיי. מוותרת על תקנת חכמים, אומר רבונה, יכולה, רבונה בשם רב יכולה לומר את זה. כי כסבר רבונה בשם רב, כי תקינו רבנן שהבעל נותן מזונות לאשתו, והיא תמורת זה מתחייבת במעשה ידיה לתת לו, עיקר התקנה היה שהוא נותן לה מזונות, מזון העיקר, עיקר התקנה היה לטובתה. ולמה בכל זאת נותנת מעשה ידיה לבעלה? משום איבה, כדי שלא תהיה כאן שנאה, שהוא צריך לפרנס אותה והיא מסתכרת ולוקחת את זה לעצמה. ולכן כי אמרה איני ניזונת ואיני עושה הרשות בידה, הוא לא יכול לעכב כי זה הזכות שלה, היא יכולה לוותר על הזכות של עצמה. בהמשך הגמרא מביאה את דעת ריש לקיש שחולק. אבל קודם הגמרא מקשה מברייתא על דברי רבונה בשם רב, מי טבעי, הברייתא אומרת, כשמביאים את הזכות של הבעל והזכות של האישה, תקנו מזונות תחת מעשה ידיה, משמע שעיקר התקנה זה שמעשה ידה לבעלה. תרצת הגמרא אימה בדיוק להפך, תקנו מעשה ידיה תחת מזונות, ומסביר בספר אור החמה, שהברייתא שם לא בא לדקדק מה בעד מה, זאת אומרת מה עיקר התקנה, אלא מה מול מה, זאת אומרת, הבעל מתחייב והאישה מתחייבת. איזה התחייבות כנגד איזה? לא מי בעצם זה שרצו לזכות אותו? מה עיקר התקנה? הברייתא כאן לא באה להדגיש מה התקנה העיקרית, אלא באה לומר, תשמע, זה בעד זה. מה קודם למה? זאת אומרת, מה הייתה עיקר התקנה? זה לא העיקר שהברייתא באה שם לחדש. אז אתה יכול גם להגיד להפך, שתקנו מעשה ידיה תחת מזונות, שעיקר התקנה היה שהבעל ייתן מזונות לאשתו, ובגלל שהוא נותן לה מזונות, לכן מעשה ידיה שלו. עכשיו הגמרא מנסה להוכיח מהמשנה שלנו, כמו דבריו של רבונה בשם רב, למה מסייע לי? המשנה אומרת, בעל המקדיש את מעשה ידי אשתו, ההקדש לא חל, ולכן הרי היא עושה ואוכלת. מה אליו? וכי המשנה לא עוסקת במקרה שהיא ניזונת, לא הכוונה ממש שהוא נותן לה מזונות, שאז ודאי שמעשה ידיה שלו, אלא הכוונה שיש לו אפשרות לתת לה מזונות, והוא גם רוצה לתת לה מזונות, ואף על פי כן הוא לא יכול להקדיש את מעשה ידיה. למה? כי היא אומרת, אני לא מעוניינת לקבל מזונות, ולא מעוניינת לתת לך את מעשה ידיי. אז רואים מפה שהיא יכולה לומר את זה, כמו דעת רב. דוחה הגמרא, לא. יכול להיות שמדובר פה שאין לו במה לזון אותה, ושאינה ניזונת, ולכן כמובן, מעשה ידיה של עצמה, כי אם הוא לא נותן לה מזונות, איך היא תתפרנס? שואלת הגמרא, אז מה החידוש? היא בשאינה ניזונת, מה היא למאמרה? תכף הגמרא תגיד שהחידוש זה באמת בחלק השני של המשנה. למה באמת זה לא חידוש? כי אפילו למאן דאמר, הדעה שסוברת, אדם שיש לו עבד כנעני, יכול הרב, האדון, לומר לעבד, עשה עימי, שהוא יעשה את העבודה, ואיני זנחה. את המזונות העבד יצטרך לארגן לעצמו. הוא לא יחייב לפרנס אותו. אני מילה בעבד כנעני, זה נמר דווקא בעבד כנעני. זה לא כתיב בי, כי טוב לא ימח. אבל אפילו בעבד, אם הוא עבד עברי, דכתיב בי, התורה אומרת, כי טוב לו עמך, לא, הוא לא יכול לומר לו, תעשה מלאכה, ואני לא מפרנס אותך, הוא חייב לפרנס אותו. וכל שכן היא תשתו, בוודאי שהוא חייב לפרנס. אז לא ייתכן שהוא לא ייתן לה מזונות, ועוד יאמר לה שמעשה ידיה היו שלו. אז ודאי שאם הבעל יקדיש את מעשה ידיה, אם הוא לא מפרנס אותה, ודאי שההקדש לא יחול. באמת הגמרא נכון, באמת זה לא חידוש. באמת החלק הראשון של המשנה זה לא חידוש, אלא החידוש הוא בסיפה. זה יצטריך לי, שאם הוא יקדיש את המותר, המשנה מדברת שהבעל לא נותן לה מזונות, ואף על פי כן, לפי דעת רבי מאיר, אם הוא יקדיש את מעשה ידיה, זה הקדש. מה שמביא שבהמשך נאמר, זה נאמר כמובן שזה יקדש לאחר מיטתה, שאז הבעל יורש אותה. לא נאריך בזה, אבל בכל אופן, זה החידוש. שיכול להיות שהוא לא נותן לה מזונות, ואף על פי כן המותר כן יהיה הקדש. מותר מעשי ידיה. רבי יוחנן בן זכאי לא אומר חולין, כמובן. לפי דעתו, כיוון שהוא לא נותן לה מזונות, ודאי שהמותר לא ברשותו. את ההבדל, את ה... טעמים של רבי מאיר ורבי יוחנן סנדלר, הגמרא תבאר בהרחבה בדף נ"ט, אבל בכל אופן, אנחנו רואים כאן יש החידוש של המשנה. זה בעצם עיקר החידוש, הוויכוח בין רבי מאיר לבין רבי יוחנן סנדלר, לגבי אדם שמקדיש את מותר מעשה ידיה של אשתו, האם זה הקדש או לא. לפי דעתו של רבונה בשם רב, התקנה של מזונות, היא הייתה התקנה הראשונה לטובת האישה, מכיוון שהוא נותן למזונות, מעשה ידיה, שלא, כדי שלא תהיה שנאה. הוא פליגה דריש לקיש. רב הונא בשם רב חולק על ריש לקיש. ריש לקיש סובר אחרת. הוא סובר שהתקנה הייתה לטובת הבעל, שהוא מקבל מעשה ידיה של אשתו, ומכיוון שהוא מקבל מעשה ידיה, הוא כמובן צריך לפרנס אותה. איך אנחנו מוצאים את זה? דאמר ריש לקיש, לא תימה, אל תאמר, כשאתה רואה שרבי מאיר אומר, שאדם מקדיש מותר מעשה ידיה של אשתו, זה יהיה הקדש. אז לא ניכנס כרגע לכל עיקר טעמיהם, אבל רק נאמר שיכול להיות אחת מתוך שתי אפשרויות שאדם שמקדיש מעשה ידיה של אשתו זה יהיה הקדש. דבר אחד, אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, אפילו שעדיין היא לא הסתקרה במותר מעשה ידיה, בכל זאת הוא יכול להקדיש את זה. אל תאמר שזה הטעם. לא תימא טעמא דרבי מאיר משום דכסב הר, אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. אלא הסיבה, תמה דרבי מאיר שזה כן חל ההקדש, מתוך שהבעל יכול לחופה למעשה ידיה. כבר אנחנו רואים את מה שבשביל זה הבאנו את כל דברי ריש לקיש, שהוא אומר שהבעל יכול לחוף את אשתו שתלך להביא את שכר של מעשה ידיה, כי עיקר התקנה היה מעשה ידיה, בכל אופן נתמקד בדבריו של ריש לקיש, מתוך שהוא יכול לחופה למעשה ידיה, לחייב אותה להתעסק מעשה ידיה בשבילו, נעשה כשהוא אומר לה שהוא מקדיש את מותר מעשה ידיה, כמו שהוא אומר לה, יקדשו ידייך לקדוש ברוך הוא שהוא עושיהם. ומכיוון שהידיים שלה בעצמה מתקדשות, אז המעשה ידיה גם כן יהיו הקדש. וידיה הרי נמצאים בעולם בזמן ההקדש, לכן הנדר חל. שואלת הגמרא, נעשה כאומר לה, יקדשו ידייך לעושיהם, הרי הוא לא אמר לה, והלא אמר לה אחי, הוא הקדיש את מעשה ידיה, אז איך באמת הידיים מתקדשות? מתרצת הגמרא, כיוון דשמין עלי לרבי מאיר, שמענו שרבי מאיר אומר, לעניין הרכין, לא ניכנס לזה, רש"י מביא את הדוגמה, אין אדם מוציא דבריו לבטלה, כשבן אדם מקדיש משהו, גם אם איך שהוא אמר, זה לא חל הקדש, אז חל הקדש באופן דומה, אבל בכל אופן לא יכול להיות שהוא סתם אמר. לכן, כיוון שאי אפשר לומר שהוא הקדיש את מעשה ידיה, כי זה עדיין לא בעולם, אז נעשה כאומר לה, יקדשו ידייך לעושם. חייבים לפרש, שהוא מתכוון להקדיש את ידיה, ולכן ידיה הקדושות, ומעשה ידיהם יהיו הקדש. בעצם, ריש לקיש בא ואומר, אל תאמר שעל טעם של רבי מאיר, משום שהוא סובר אדם, מקדיש דבר שלא בא לעולם. משמע שהוא אומר שרבי מאיר סובר שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. אבל האמת היא שהוא סובר כן שאדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. וכן שואלת הגמרא, וכי סבר רבי מאיר אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם? אני אוכיח לך שהוא סובר שאדם כן מקדיש דבר שלא בא לעולם. לכן הגמרא תגיד, באמת רבי מאיר סובר שאדם מקדיש גם דבר שלא בעולם. הוא יכול להקדיש דבר שיהיה בעתיד. אבל במשנה הזאת, אל תאמר שזה הטעם שרבי מאיר אומר שמותר מעשה ידיה יהיו הקדש בגלל שאדם יכול להקדיש דבר שעדיין לא בא לעולם. לא זה הסיבה. אלא הסיבה היא סיבה אחרת. מתוך שיכול לקפות אותה, לעשות מעשה ידיה, אז כאילו שהוא אומר לה, יקדשו ידייך לעושיהם, כי אין אדם מוציא דבריו לבטלה, זה הטעם של המשנה שלנו. אבל באמת, רבי מאיר, אנחנו מוצאים בברייתא הבאה, שהוא באמת כן סובר, אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. וכי סבר רבי מאיר, אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, ועתניא ברייתא, האומר לאישה, אדם מקדש אותה, במצב שכעת היא לא יוכל להתקדש אליו, אבל הוא מקדש אותה שכשהיא כן תוכל להתקדש, אז היא תהיה מקודשת, שזה דבר שלא בא לעולם, בכל זאת אומר רבי מאיר שהיא מקודשת. למשל, הרי את מקודשת לי לאחר שאני אתגייר, או לאחר שאת תתגיירי, לאחר שהוא עבד, או שהיא שפחה, עבד כנעני ושפחה כנענית, לאחר שאני אשתחרר, או לאחר שאת תשתחררי, או שהיא אשת איש ואומר לה לאחר שימות בעלך, או שהוא נשוי לאחותה, לאחר שתמות אחותך, אסור להתחתן עם אחות אשתו, רק אחרי שהיא מתה, או שהיא כעת זקוקה לאיבום, לאחר שיחלות לך יבמך, ואז תהיה מותרת להינשא לאחרים. רבי מאיר אומר, מקודשת, אתה רואה מכאן, שאדם יכול לקדש אישה, והיא תתקדש מתי שהיא כבר תהיה כן ראויה לקידושין, אפילו שכעת היא לא ראויה לקידושין, שהיא תהיה ראויה לקידושין זה דבר שלא בא לעולם עדיין, בכל זאת, כשהיא תהיה ראויה, היא תהיה מקודשת. אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. אומרת, מה נכון? באמת רבי מאיר סובר, אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. מההיא מהבית הזאת, אין, באמת יש לנו ראיה, שלפי רבי מאיר, אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. אבל מה שהוא אומר, שאדם שמקדיש את מותר מעשה ידיה של אשתו, ההקדש חל, לקלה משמע מינה. משם אי אפשר להוכיח שהוא סובר, שאדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, כי גם אם הוא סובר שלא, בכל זאת ההקדש יחול, כי הוא כאילו אומר לה, יקדשו ידייך לעושיהם, והידיים נמצאים בעולם, ועד כאן דף נ"ח.